טוב, שלום לכולם. שלום לכולם. אנחנו ננסה לראות השלכות מעשיות של דברים שראינו בשיעור הקודם ובשיעור שלפניו של שרייתו זהו כיבוסו. ראינו קצת השלכות הלכתיות, את העקרונות, אבל בואו נראה דוגמאות מעשיות. ואני אשתף אתכם עכשיו במצגת. טוב, אתם רואים את המצגת, נכון? אני רק מזכיר שאנחנו ראינו כמה שיטות בדברי רבותינו הראשונים בעניין שרייתו זהו כיבוסו, ואם ננסה לדבר על שיטות מרכזיות, אז ראינו את שיטת התוספות והראש, שאומרים שהשאלה אם זה בגד נקי או לא נקי. אם זה בגד נקי, אין בעיה לשרות אותו. אם זה בגד עם כתם, יש בעיה לשרות אותו. ודיברנו שכתם זה דווקא כתם ממש. אם הבגד הוא שחר מחמת לבישתו, זה נחשב בגד נקי. שזאת שיטה אחת. ואם ניקח שיטה אחרת שהיא מרכזית, זה שיטת רבינו תם, שרבינו תם מבין ששריעת בגד בדרך לכלוך, אסורה מהתורה. אבל אם בדרך ליבון, סליחה, אסורה מהתורה, אבל אם זה בדרך של לכלוך, זה מותר לכתחילה, אם אתה לא מתכוון לכבס ואתה עושה את זה בדרך של לכלוך. ובואו נראה עכשיו השלכות מעשיות בדברים האלה. ראינו שבאופן כללי יש מחלוקת עד כמה לוקחים, נוקטים ככל אחת מהשיטות, וראינו שבעיקרון, אם מדובר על בגד שהוא נקי מכתמים, וגם אתה עושה את זה שלא על מנת לכבס, זה סיבה טובה להקל, זאת סיבה טובה להקל. אם כי יש כאלה, וראינו את שיטת הרמה, שנראה שדוגלים בשיטת רבינו תם, שמה שחשוב זה האם מדובר על דרך לכלוך או דרך ניקיון, לפחות לחומרה, שצריך שיהיה דרך לכלוך כדי להתיר, ודיברנו גם על זה שצריך להיזהר שלא יהיה חשש סחיטה. אני רוצה עכשיו לנסות לראות לאור הדברים האלה דוגמאות מעשיות וננסות לדבר עליהם. אז הנושא שאני רוצה להתחיל לדבר עליו עכשיו הוא, שנייה, הוא, שנייה אחת, רק שנייה, משהו רוצה לדפוק. שנייה.
אני לא מאמין בעולם אחר.
יאללה נבחן.
טמפרים יש להם מספיק, מספיק, לא נבין בקט.
טוב. טוב, אז בואו נראה. אנחנו נתחיל עם השלכה של הדבר הראשון, וזה מים נקיים שנשפכו על שולחן נקי או על מפת ניילון נקייה. אני מקווה שאתם רואים את המצגת בצורה ברורה. במקרה כזה, מצד אחד, עכשיו אנחנו רוצים, יש לנו מים, נשפכו, שולחן נקי, מים נקיים, ואנחנו רוצים לספוג אותם. זה קורה בפעמים, יש שולחן שהוא נקי, הוא בסדר, רוצה לספוג את המים, יש לך מפת ניילון, נשפכו מים, רוצה לספוג אותם. במקרה כזה, ספיגת המים היא לא דרך לכלוך. כי השולחן נקי, המים נקיים, אתה רק רוצה לספוג אותם, זה לא דרך לכלוך. אז אם אנחנו לוקחים את שיטת התוספות והתרומה, אז הדבר צריך להיות בסדר. כי ראינו לשיטתם שאם הבגד נקי, אין לנו איסור של מלבן. אז אם אנחנו לוקחים את שיטתם, אפשר לקחת מגבת וסמרטוט, לשים על המים ולספוג, כי המגבת נקייה. מותר בצורה כזאת לספוג, וזה לא חוששים משחיתתו, וזהו כיבוסו לדעת התוספות לדעת תרומה. מצד שני, ראינו שלהלכה אנחנו חוששים לדעת רבינו תם, אנחנו רוצים שזה יהיה דרך לכלוך. כבר שרוצים שזה יהיה דרך לכלוך, אז זה לא כל כך טוב, כי אם השולחן נקי, והמים נקיים, אנחנו שמים מגבת, זה לא דרך לכלוך. אז מה אנחנו עושים? במקרה כזה, יותר טוב לספוג באמצעות נייר סופג, או באמצעות טישו. למה? בדברים האלה לא שייך איסור מלבן. זה מתקלקל במים, ואין כאן איזה בעיה שמלבן, אתה לא ניקית עכשיו את הטישו, את הנייר סופג. ראינו שיש בעיה של איסור סחיטה, אבל הדברים האלה הם חד פעמים, אף אחד לא מקפיד על הניקיון שלהם, ולכן אין כאן חשש גם שמא יסחט. אני רוצה להעיר שאומנם אין חשש שמא יסחט, אבל עדיין אסור לסחוט, ממש. כלומר, אז אתה לא יכול לקחת את הנייר מגבת או את הטישו ולסחוט אותם, אבל מותר לך לשים ולא צריך לחשוש שמא תסחט. למה אתה לא יכול לסחוט אותם? לא משום מלבן, אלא הבעיה היא משום דש. כשאתה סוחט, יוצאים משקים מתוך הטישו והנייר סופג. אם אתה צריך את המשקים, זה ממש איסור תורה. במקרה כזה הזה אתה לא צריך את המשקים, אז זה רק דרבנן. אז הסחיטה אבל אסורה משום דש. אבל לא צריך לחשוש משום סוחט, כי אדם אין לו עניין בנוזלים האלה, וזה הכל כאן דרך לכלוך, וגם, טוב, כאן זה לא דרך לכלוך, לא צריך להגיע דרך לכלוך, אבל אדם לא צריך את הנוזלים האלה, ואמרנו, אין בעיה של מלבן, כי מדובר על דבר חד פעמי, וגם בגלל שזה חד פעמי, אז אין חשש סחיטה, אדם לא מקפיד על הניקיון שלו, שהוא רוצה לסחוט את זה, ולכן זה בסדר. כלומר, כשיש לך שולחן נקי, מים נקיים, הפתרון הוא לשים נייר סופג, ולהיזהר לא לסחוט, כמובן לחתוך אותו לפני שבת, הנייר הסופג. אפשרות אחרת זה לגרור את המים על הרצפה, ואז אפשר לספוג אותם על ידי סמרטוט, כמו שתכף נבאר. אז זה המקרה הראשון. אולי, טוב, עוד מעט אנחנו נעשה, אולי עכשיו נראה אותו. טוב, תכף נראה אותו, אני אעבור למקרה הבא, ואז אנחנו ננסה לראות את זה יותר. יש לנו את המקרה הבא, שבו מים נשפכו על משטח מלוכלך, או נשפכו על הרצפה. מקרה כזה נחשב כדרך לכלוך, ולכן זה יותר קל. כי אז אם אתה לוקח מגבת נקייה, אז זה טוב גם לדעת התוספות. אבל זה טוב גם לדעת רבינו תם, כי זה דרך לכלוך. אני רק צריך להגיד שבימינו, כמעט תמיד שנשפכים מים על השולחן, זה דרך לכלוך. כי אנחנו בדרך כלל יש לנו הרגלי ניקיון גבוהים, ואם המגבת קצת מתלכלכת, אנחנו לא רוצים את זה, זה ממש דרך לכלוך. ויש פירורים על השולחן, ולכן מסתבר שזה דרך לכלוך. ואחרי כמה פעמים כן, אנחנו כבר נשים את המגבת בכביסה, למרות שלכאורה היא עקרונית נקייה. ולכן, אם יש קצת לכלוך על השולחן, אז יהיה מותר אפילו על ידי מגבת. ולא חוששים לשריעתו זהו כיבוסו, לא לפי התוספות כי המגבת נקייה, ולא לפי רבנותם כי זה דרך לכלוך, וזה הדבר היותר מצוי. אז בדרך כלל מותר אפילו עם מגבת. אלא אם כן ממש הכל נקי וניילון נקי, והתחילו את הסעודה, משהו נשפך, אז כדאי על ידי טישו. וכאן יש רק להזכיר מה זה מגבת נקייה. אז ראינו שאם יש מגבת שהשתמשו בה כמה פעמים, זה עדיין נקייה ואפשר יהיה לספוג אותה. אם יש מגבת עם כתם, אז אמרנו שיותר טוב לקחת מגבת שהיא בלי כתם, אבל לא נורא. מצד הדין, אמרנו שאם זה בדרך לכלוך, ואין לך שום עניין לנקות את המגבת הזאת, אז הדבר מותר, ובדרך כלל לא רק שזה דרך לכלוך, אם יש כתם, זה מבחינתנו נחשב שמתלכלך יותר. אז זה דרך לכלוך, ולכן הדבר יהיה מותר. עכשיו כמובן הזכרנו שחוץ מאיסור ליבון יש גם איסור שמא יסחט, ולכן אם נשפכו הרבה מים אז צריך לחשוש מסחיטה, ולכן יש כל מיני אפשרויות, אבל בעיקרון כשיש חשש סחיטה צריך לקחת בגד שלא אכפת לך שהוא רטוב. יכול להיות טישו, נייר מגבת, או סתם מגד שלא אכפת לך שהוא רטוב. ולא אולי מגבת ידיים שאתה רוצה לסחוט אותה אחר כך. עכשיו, לפעמים אין בעיה של סחיטה, כי יש מגבת ויש קצת מים יחסית למגבת, וזה ייבלה בתוכה. באופן שסחיטה לא תהיה שייכת, וגם אם תסחט זה לא יעבוד, ואז הדבר הזה יהיה בסדר. אני רוצה רגע לסכם את מה שראינו. בואו נסתכל, ואז נוכל להמשיך הלאה. אז אתם רואים ספיגת משקים שנשפחו. אז דיברנו על משקים שנשפחו על שולחן או על הרצפה. אמרנו שיש לנו שתי נקודות לדון בהן. אחד, שריעתו זהו כיבוסו, והשני זה חשש סחיטה. מצד חשש שריעתו זהו כיבוסו, אם מדובר על מים נקיים, כאילו, על משטח נקי, אז באמת לא טוב לשים שם מגבת, בגלל שריעתו זהו כיבוסו, למרות שלפי התוספות זה בסדר, אבל לפי רבנו תם זה לא בסדר. ואנחנו נספוג על ידי נייר חד פעמי, מפי, טישו. אם מדובר על משטח מלוכלך, שזה הדבר הנורמלי, המצוי בשולחן בבית, שיש לכלוך על השולחן, פירורים, אז מותר לספוג גם במגבת או בסמרטוט. מצד הדין אפילו אם יש להם כתם ממש, אבל עדיף שהם יהיו נקיים, נקיים הכוונה מכתם, אבל הם יכולים להיות כאלה שהשתמשו בהם כבר כמה זמן, או לספוג בנייר חד פעמי. כל זה מצד שריעתו זהו כיבוסו, וכאן נוסיף שאם מדובר בכלל על משקים שהם לא מים, מיץ, יין, בכל מקרה מותר לספוג, גם בכל בד וגם בכל נייר, כי כאן אתה לא מנקה, אתה רק מלכלך את הבד. אז לכן אין בעיה. אמרנו שיש בעיה נוספת, וזאת שאלת סחיטה. חשש שמא יסחוט. ואז אמרנו שכדי לפתור את הבעיה שמא יסחט, אז אם מדובר על בגד שאתה לא מקפיד עליו, כמו איזה סמרטוט או נייר חד פעמי שלא מקפידים, אין בעיה להרטיב שמא יסחט. אני חייב להגיד, בפוסקים מבואר שסמרטוט כאילו דבר שאדם לא חושש שמא יסחוט. אבל יש היום את הסמרטוטים, אתם מכירים שיש, שמנקים את הכחולים, צהובים, כתומים, כאלה שמנקים אותם שולחן, שמים אותם ליד הכיור אחרי איזה. דברים האלה, תמיד אדם סוחט אותם, אדם שוטף סוחט, לא שוטף סוחט. אני חושב שבזה צריך להיזהר יותר. כלומר, אם מדובר באמת בכזה סמרטוט שאדם רגיל לסחוט, בזה צריך להקפיד יותר. אבל בעיקרון, מותר להרטיב כשאין חשש שמא יסחט, וזה יכול להיות או בגד שלא מקפיד עליו, או אם מדובר על מים מועטים, הכל בפרופורציות יחסית למים ויחסית לבגד. אבל אם מדובר על מים מועטים שנבלעים בתוכו ולא שייך בהם סחיטה, אין כמות של סחיטה, אז זה גם בסדר. או משקים אחרים שהם לא מים, שגם בזה אין חשש של סחיטה. אז אלה הדברים שראינו עכשיו, ואני רוצה לעבור לנקודה הבאה. הנקודה הבאה זה מים המשקים שנפלו על מפה של בד. יש אנשים שיש להם מפות בד, מה קורה אם נפלו שם מים? מה קורה אם זה נפל על כיסא עם ריפוד? במקרה כזה, מה הבעיה? הבעיה היא שאתה עשוי לעבור על סחיטה של הבד עצמו, שזה בעיה. אולי גם יש תכף בעיה של מלבן, תכף נראה. בעיקרון, במקרה כזה, משנה ברורה כותב, בשינקף וסיף קטן עון ה', שאפשר לאסוף את המים בנחת, לא בכוח, אלא בנחת. אם תעשה את זה בכוח, אז באמת אתה תסחט. אבל אם אתה לוקח בנחת, אתה לא סוחט, אתה רק לוקח את מה שמלמעלה. ובעיקרון אפשר או עם כף, או לשים שמם סמרטוט או טישו, לפי הדברים שראינו במקרים הקודמים. ויש מקרים אחרים שאתה יכול לקחת את המשקים, ופשוט לגרור אותם אל הרצפה. ואז כשהם יהיו על הרצפה, שם תוכל לספוג אותם עם סמרטוט, שהוא בכל מקרה מיד ללכלוך, וזה דבר שיותר פשוט. עכשיו כאן, יש שאלה, מה קורה כאשר אתה גורם על ידי גרירת המים, שעוד אזורים בספה למשל יהיו רטובים. כלומר, יש לך מים על ספה. אתה יכול לקחת אותם בחף, אבל אתה לא רוצה, אתה רוצה עכשיו לגרור אותם למטה. כשאתה גורר אותם למטה, עכשיו אתה מעביר אותם במקומות בריפוד שהם נקיים. ולכאורה יש כאן בעיה של שריעתו, זהו כיבוסו. אם אני לוקח את שיטת התוספות, אז אני בטור, אני אומר, טוב, אז המקום הזה הוא נקי, הבד הזה הוא נקי, כיוון שהוא נקי, אז אין כאן בעיה של שריעתו, זהו כיבוסו. אם אני לוקח את שיטת רבינו תם, אז זה יותר בעייתי, כי גם בגן נקי אפשר, אלא אם כן זה בדרך לכלוך. למעשה, המשנה ברורה כותב, שאפשר בשעת הצורך, לסמוך על התוספות והתרומה, שאם אתה לא מתכוון לנקות את הבגד עכשיו, מדובר על בגד נקי, שאין כאן בעיה של שריעתו, זהו כיבוסו, ואז יהיה מותר להעביר את זה מהספה, למרות שבדרך אתה מרטיב מקומות יבשים. ואם מדובר בכלל במשקים אחרים, אז גם הדבר בוודאי מותר, כי כאן אתה לא מנקה את הבגד בכלל, אין חשש ליבוד. רק אם אתה עכשיו צובע את המפה יותר, אז איך התחילה, אל תעביר שם משום חשש צובע, למרות שכשצריך לא נורא, כי אתה לא רוצה את הצביעה הזו. בואו ננסה לסכם את מה שראינו עכשיו. אז משקים שנשפכו על מפה או על ריפוד, אמרנו, מותר לספוג אותם בנחת על ידי מגבת, נייר, לפי הכללים שלמדנו קודם. זה דבר ראשון, לעשות זה בנחת כדי שלא תסחט משקים מהמפה או מהקורסה. ואמרנו שגם מותר להעביר אותם לרצפה, ואז לשים עליהם סמרטוט ועל ידי זה להספיג אותם, ואמרנו שאז האם אפשר לעבור על אזורים יבשים, לכתחילה יותר טוב לא לעבור על אזורים יבשים, כי זה נעשה אולי דרך, לא דרך לכלוך, אז אולי לא טוב לרבינו תם. אבל המשנה ברורה כותב שכן יש מקום צורך, מקום להקל ולסמוך על התוספות כאן, ולהעביר את זה דרך הגורסה. אם מדובר על משקים שצובעים, אז אמרנו שלכתחילה יותר טוב להיזהר, לא לצבוע עוד מקומות. למרות שכיוון שאתה לא מתכוון, לא נורא. עכשיו בואו נראה השלכה נוספת, חשובה, הרטבת סמרטוט שבכיור. יש לנו הרבה פעמים סמרטוטים בכיור וכולי, אתה רוצה לפתוח את הברז, ואתה רוצה בצורה כזאת לשטוף ידיים, והסמרטוט ירטב. אין לך עניין שהסמרטוט ירטב, ואתה רוצה לשטוף ידיים, עכשיו הסמרטוט בכיור. אז בעיקרון, אם יש כלים או לכלוך בכיור, אז כיוון שהסמרטוט נקי, בהנחה שהוא בלי קטם, למרות שהשתמשו בו כמה פעמים, אז מותר לך לפתוח, כי זה גם שריאתו זהו כיבוסו בבגד נקי. וזה גם בדרך לכלוך, כי יש לכלוך בכיור וכולי. ואז יהיה בסדר. אם יש קטם עליו, אז יותר טוב להוציא אותו, ולא להרטיב אותו כמו שראינו קודם. אם, בואו נראה כבר ישר את הסיכום, טוב, תכף נראה את זה, עוד רגע נגיע לסיכום הזה. אם אין כלים והכיור נקי, אז בכיור נקי אמרנו שאם הסמרטוט נקי מקטמים, אפילו אם הוא כבר השתמשו בו כמה ימים, בשעת הצורך אפשר להרטיב אותו, כי רוב הפוסקים מתירים להשרות בגד נקי, ולמרות שחתכינו אנחנו מחמירים כרבינו תם, אבל במקרה הזה אדם שוטף ידיים, הרטבת הסמרטוט היא דרך אגב, אז יש סיבה להתיר כאן, וגם מצד חשש סחיטה, גם הדבר הזה לא תהיה בעיה, כי הסמרטוט מיועד לכלוך, להרטבה, לא מקפידים עליו, אבל אמרתי עוד פעם, הסמרטוט שבכיור, הרבה פעמים דווקא כן רגילים לסחוט, אז יותר צריך להיזהר ויותר טוב כן להוציא אותו מהכיור, ובעיקרון גם אם הוא ספוג במים, מותר להוציא אותו, אבל צריך להיזהר שלא יסחט אותו. עכשיו כאן אני רק חייב להגיד, בעיקרון יש איזה גזרה כזו שמדבר עליה, שחכמים אסרו לטלטל בגד מאוד רטוב שמא יסחט אותו. אבל בדרך כלל זה נוגע לבגד שאדם מקפיד עליו. כאן דבר שאדם לא מקפיד, אין בעיה. בסמרטוט הזה אני קצת מתלבט, כי אדם רוצה אותו תמיד יבש, והוא רגיל לסחוט אותו. ולכן, אם הסמרטוט יבש בכיור, תוציא אותו כרגיל, שימו מצד. אם הסמרטוט מאוד רטוב, היה כדאי איכשהו לקחת אותו בשינוי. כמו איזה מוקצה כזה, ולהוציא אותו החוצה. למרות שיש על מה לסמוך, כיוון שזה סמרטוט, גם אם אדם אולי מוציא אותו. רגיל, כן.
לא הבנתי למה צריך בשינוי, כאילו איך הוא הופך למוקצה.
בגלל שיש חשש שמא יסחט, אל תחזיק רגיל, כי בסוף תבוא לסחוט אותו. אז כאילו אתה לוקח בקצה אולי בשינוי, כמו איזה טלטול כזה, כי אולי חז"ל אסרו לטלטל אותו, שמא יבוא לסחוט, אז זה נותן לך איזה שינוי כזה, אנחנו עוד נדבר על הדבר הזה, אבל זה רק אם הוא מאוד רטוב. סתם סמרטוט רגיל, אתה יכול להוציא כרגיל. אבל נקודה הזו אנחנו עוד נדבר. אז אם אני מנסה לסכם את סמרטוט שנמצא בכיור, יש לנו עוד פעם שתי שאלות. תמיד אנחנו מדברים ושואלים את עצמנו, גם מצד שריאתו זה כיבוסו, גם מצד ליבון, וגם מצד חשש סחיטה. אז אם אנחנו מדברים מצד שריאתו זה כיבוסו, אם הכיור נקי, והסמרטוט עם כתם, אז אנחנו לא נפתח את הברז, כי אז זה ינקה את הסמרטוט. זאת מציאות אחת. אם הכיור נקי, והסמרטוט נקי, לפי התרומה זה יהיה בסדר, אבל תוספות. אבל כיוון שזה לא דרך לכלוך, אז עדיף לא לעשות את זה, אלא להוציא את הסמרטוט, ובשעת הדחק אפשר להקל. אם מדובר על כיור מלוכלך, וגם הסמרטוט עם כתם, זה אין בעיה בעיקרון, כי זה דרך לכלוך. אבל אמרנו, לכתחילה יותר טוב להוציא מהכיור. אז אם אני מסכם, מתי בטוח זה בסדר? אם הכיור מלוכלך, והסמרטוט נקי, כי אז אתה לא מועיל בפתיחה של המים לסמרטוט, אתה רק מלכלך אותו יותר, ואז הדבר בסדר. כלומר, אם הכיור מלוכלך והסמרטוט נקי, בעיקרון אין בעיה לפתוח את הברז. כל שאר המקרים, בדרך כלל יש מקום להקל, אלא אם כן הכיור, הסמרטוט עם כתם, והכיור נקי, שאז אמרנו שלא נפתח את הברז, אבל תמיד יותר טוב להוציא את הסמרטוט החוצה ולפתור את הבעיה. גם מהסיבות האלה וגם מצד חשש סחיטה, שבעיקרון, אמנם לכאורה אין חשש סחיטה בסמרטוט, אבל בימינו אני חושב שהסמרטוט הזה יש בו חשש סחיטה, ולכן בשורה התחתונה, סמרטוט שנמצא בכיור, ורוצים לפתוח את הברז בדרך כלל, אנחנו נוציא את הסמרטוט, ורק אז נפתח את הברז לצאת ידי כל החששות האלה, שזה דבר יותר נכון לעשות. אז אנחנו בדבר הזה עברנו על כל מיני מקרים שונים, על מים שנשפכו על משטח מלוכלך, על הרצפה, מים שנשפכו על משטח נקי, מים שנשפכו על קורסה וסמרטוט בתוך הכיור. ראינו את ההשלכות של המקרים השונים. בעזרת השם, הפעם הבאה אנחנו נעבור לסחיטת בגדים, ושם נסביר גם דברים ששאלתם עכשיו, על איסור סחיטה. זה השיעור הבא, אנחנו גמרנו את שריעתו זהו כיבוסו, ועוברים לאיסור סחיטה שנאסרה משום מלבן. טוב.